072-333-2925. אפשר גם לכתוב אלינו מסרונים אל 055-966-3991. קורל קייקוב איתנו על ההפקה, מיכאל אולשוון גלה ביצוע טכני. כאן איתכם אמירם כהן, מברכים את עמיתנו אבישי חיים בן שושנה לרפואה שלמה. ואותך בברכה, כבוד הרב בן ציון מוצפי, שלום וברכה כבוד הרב.
שלום, שלום, שבת שלום וברך.
תודה כבוד הרב, ונפתח את התוכנית ברשותך, מאזינים בבקשה. כן.
שלום עליכם כבוד הרב.
שלום וברכה.
הרב, מה יהיה הדין אדם שלקח מיץ רימונים, שחט אותו טבעי, ובריך עליו בטעות במקום שהכל בורא פרי העץ, האם יצא ידי חובה או לא?
אני לא חושב שיצא ידי חובה. אם הוא מצץ את ה... כי מיץ פירות צריך לדעת, גם טבעי, נקרא בפי חזל, גם בגמרא. בדיוק זהה, זה לא נקרא פרי. כיוון שזה לא נקרא פרי, הוא לא יצא ידי חובה. אז מחד שהכל היא ברכה כוללת, גם אם בדעבד ברך על הפרי עצמו שהכל יצא, אבל כאן זה לא הפרי. כן, ברור שלא.
תודה, תודה לך כבוד הרב. מאזינים נוספים, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול, מה דעת התורה ודעת גדולי ישראל בעניין נערות שלומדות בסמינרים, מחלכים אותם, מחלכות אותם לבנות בית של תורה עם תלמיד חכם בן תורה, והן אמורות לעזור בכלכלת הבית, ומראש מפנים אותם גם ללימודים כמו הייטק וקריירה וכדומה, והן קצת מבולבלות. מה דעת הרב?
תראה, זה לא דעתי אני. אני לא יכול להגיד לך את דעתי האישית.
כן.
כי דעתי היא אפס לפני גדולי ישראל. בזמנו, כפי שסיפרו אבותינו לפני 70 שנה ויותר, עם הקמת המדינה, שאז יצא חוק של חינוך חובה, וגם הוקמו הסמינרים אחרי סיום כיתה ח', כי עד אז לא היה דבר כזה, היה... או בירושלים לדוגמה, היה בית יעקב הישן, מה שנקרא, שם למדו רק תורה וחשבון ודברים בסיסיים שנחוצים לכל אמא ואמא, אבל סמינרים לא היו. היו כן בתי ספר מקצועיים מיוחדות לבנות, כמו תפירה, סריגה ורקמה ועוד כל מיני מלאכות כאלה ודומיהם. אבל שבת תצא לעבודה לא היה נהוג ואפילו היה אסור. ועד כמה שאני יודע, אני אגיד לך למשל מבית אבא עליו השלום, כי היום זה יום הפטירה של אמא שלי, עליה השלום טובה בהתחנה, אז הוא לא שלח אותם אפילו לבית ספר יסודי, עד שהגיע הגאון רבי יהודה צדקה ואמר לו שכיוון שיש חוק אז יש בעיה, אז הוא הלך להתייעץ עם הגאון הרב זליג רובן בנגיס ועם הגאון רבי צבי פסח פרנק, והם אמרו לו שכן ישנח. כי לבית יעקב הישן לא שייך, כבר ששם למדו ביידיש, אז הם שלח אותם לבית הספר בית יעקב. ולפני כן הוא היה בעצמו מלמד אותם, נתן להם שיעורים בתורה, בנביאים, ובחשבון, ועוד בהרבה דברים, כי הוא היה, הייתה לו שליטה די רחבה בהמון נושאים, מעבודה שלו בבגדד, ואחר כך הם נכנסו באמת לבית יעקב, הוא אמר אני לא יכול לעשות שהם יהיו שונות, אבל דעקה מה הייתה הבעיה, ברגע שהם הגיעו לגיל של בית ספר יסודי, בית ספר סמינר מה שנקרא, ואז הוא טען שאי אפשר להכניס לסמינרים מסיבה אחרת, כיוון שמורים גברים מלמדים שם, ובאמת הרבנים אז לא התירו. מה הוא עשה? הוא שלח אותם לבית ספר מקצועי בית יעקב היה, ששם למדו בעיקר מלאכות שונות ורק מורות לימדו שם. וכך היה במשך כמה שנים טובות, הוא התברך בהרבה בנות שיחיו, חלקם בארץ החיים, חלקם נמצאים איתנו, אז חלק מהם, החלק הראשון בוודאי למדו רק מקצועי, ואילו אחר כך לא הייתה ברירה, אז הוא שלח באמת לסמינרים, כמו שאומרים בשעת הדחק, כדי שהגמרא אומרת שלא ישאיר את הבת, שהיא לא חלילה תבוא לידי שעמום, ובטלה מביאה לידי שעמום, ושעמום מביא לידי דברים לא טובים. אז בכל אופן, אנחנו רואים שבזמנו, אפילו גדולי ישראל, כל גדולי ישראל, זה כולל מכל המגזרים החרדים ששומרים מצוות, לא שלחו בנות לבתי ספר סמינרים ולא למקומות כאלה. אבל היום אנחנו לא יכולים לדבר, היום זו המציאות. גם יש בעיה אחר כך בשידוכין, מי ומי. אז אנחנו לא אומרים לאנשים מה לעשות, אלא הם יעשו כפי ראות עיניהם, אבל כמובן כתוב כי איך הילה אל אבי והנער איננו איתי, זה פרשת השבוע. אז צריך לדאוג שהבנות יקבלו חינוך טוב ונכון, ובמסגרת בריאה עם חברות טובות וגם מורות טובות. תודה רבה.
תודה לך כבוד הרב, יישר כוח. אנחנו ממשיכים עם עוד מאזינים, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום שלום.
נפה לרב, רק לפני כן הייתי רוצה לצאת במחאה על חילול התורה וכבוד שמיים שנעשתה אתמול לדעתי נבלה בישראל בחגיגה שהייתה אתמול. ומכאן השאלה שלי, הרבה מכנים אותנו בימים האחרונים כחשוכים. והביאו לעצמם קנדה מסייע לא פחות ולא יותר את ישעיהו הנביא שאומר אוי לאור שאומרים חושך ולחושך אומרים אור. אם הרב יכול רק לומר לנו למה באמת התכוון ולמי התכוון הנביא שאמר את מה שאמר.
אנחנו לא נוכל במסגרת כאן בתוכנית, כיוון שהיא מיועדת בעיקר לענות לשאלות בהלכה ולא ענייני השקפה ובטח לא אקטואליה. בוודאי שכואב הלב לראות שעם ישראל נמצא במצב כזה, וזה היום ונורא, אבל כמעט הגענו למצב היום שאין עם מי לדבר ואין מה לדבר. ולפעמים יפה השתיקה. ולא שמדשתקי, יש בגמרא מדשתקי רבנן, שמע מינה ניחא להו, כולם יודעים שכל ציבור שומרי התורה והמצוות, והציבור ששומר על המסורת, כפי שנמסרה לנו מדור אחר דור, ממשה רבנו ועד דורנו אנו, סולד ובורח מכל הדברים הללו. ובוודאי שאין זה דרך התורה, ולא ייתכן שאפילו עוד אחת מן התורה, חלילה חלילה, תיעלם, או שימחקו אותה, או שחס ושלום, חלילה וחס. הרי מי לנו גדול ממשה רבנו, שלפני פטירתו אמר, יובד משה ואלף כמותו, ולא תובד עוד אחת מהתורה. אז אם כן, נראה כמה התורה הקדושה חשובה, וזה לדעתי מה שקורה מסביב, זה רק מראה לנו כמה אנחנו צריכים להתחזק אנחנו, כל אחד בביתו ובחומותיו, עם הקשרות, עם התהרה, עם עבודת השם, עם שמירת המצוות, בצורה הטובה והמועילה ביותר לטובת הילדים ולטובת הדורות הבאים. כי אנחנו עומדים בפני, אין ספק, לא מלחמה חיצונית, אני מתכוון, חס ושלום, אלא מלחמה פנימית, מלחמת היצר של כל אחד עם היצר שלו, איך להנהיג את ביתו ואיך להנהיג את מחנהו הוא. ולכן אנחנו צריכים להילחם על נפשנו, כי אנחנו נמצאים עדיין בתוך מצב לא טוב ולא נעים, ואנחנו לא אוהבים מחלוקת ולא רוצים להרחיב את הוויכוחים ואת כל מה שיש מסביב, וידוע שאין לנו חלק עם העניינים האלה, והשם יתברך יגדור פרצותינו ופרצות עמו ישראל.
אמן, תודה כבוד הרב. אנחנו נמשיך ברשותך עם מסרונים, שואלים אם יש בעיה ליטול ידיים של בוקר בכיור שיש בו כלים.
היה עדיף ודאי שלא, כי כיוון שהמים של הנטילה הם מים מאוסים, ואפילו יש בהם רוח רעה מסוימת, לא רעה מלאה, אבל רוח רעה מסוימת, אבל גם אם נשפכו מים של נטילת ידיים על כלים, אין בכך כלום. לפי ההלכה אפשר לשטוף את הכלים, והם קשרים למהדרין. כי נכון שהגאון החידה הוא שכתב בברכי יוסף, והעתיק אותו אחר כך גם הבן איש חי ועוד, שלא ייתן לבהמתו מאותם מים, כי הם מים רעים וכדומה, אבל לא עד כדי כך שהם מתאמים את הכלים, כי קיים עלן שגם אדם שנוגע בכלים ונוגע בבגדים, והוא לא נטל ידיים, הוא לא מעביר טומאה אל הכלים. כלים לא מקבלים טומאה, כי שאם כן, שאם נמצאת אומר כן, אז איך אני לוקח את הכלים ונוטל ידיים? הרי הכלים עצמו נטמע, ואם הכלים נטמע, גם המים בפנים נטמעים. אלא ודאי שאין הכלים נטמעים בנגיעה בידיים שלא נטלתי ידיים, אבל המים שנשפך עליהם ראוי לשפוך אותם במקום שלא עוברים בני אדם, ובתוך הכיור פנימה, ושם הם הולכים לצינור הניקוז. תודה.
תודה לך, כבוד הרב. נמשיך עם מאזינים, בבקשה.
ערב שבת שלום, כבוד הרב.
שבת שלום ובואו.
השם ישמור אותך.
אמן, וכן אמור.
השאלה שלא נותנת למנוחה, למה יוסף הצדיק לא עשה 7 חודשים הסובה ושבע שנות רעב בשביל שאבא שלו יבוא יותר מוקדם ולראות אותו? ואם לא היה רעב, הוא לא היה רואה אותו?
תראה, יוסף, זה לא מה שהוא החליט. והוא אמר, הוא אומר, הוא מקדים ואומר, בלעדי אלוהים יענה את שלום פרעו. כלומר, מה שהאלוהים ישים בפי, אותו אשמור לדבר. אז ככה הקדוש ברוך הוא, באותה שעה שם בפיו, לומר 7 שנים. וכנראה שהוא ידע דברים שאנחנו, בוודאי שהוא ידע דברים שאנחנו לא יודעים. וגם הוא ידע שאביו סוף סוף יבוא, הוא כנראה צפה את כל זה, כי הוא היה בעל רוח הקודש, ובפרט שבאותה לילה, זה היה ליל ראש השנה, לפני שהוא יצא מהכלא, ובא המלאך גבריאל ולימד אותו והוסיף לו עוד הם משמו, אז לכן נצנצה ברוח הקודש, והראיה שהתורה כך כותבת, התורה מסכימה איתו. והייתה סיבה כנראה שיהיו דווקא 7 שנות רעב, שאז ב7 שנים יספיקו לבוא מכל העולם אל ארץ מצרים, כמו שהתורה אומרת, לכל הארץ באו מצרימה, ואחרי זה יהיה השעבוד של ישראל תחת 70 אומות, ויוסף רצה להציל בזה את הגלויות הבאות והגלות הזאת שאנחנו נמצאים בה גם, כדי לחסוך צרות ועוד בעיות אחרות. אבל היה מה שהיה עם הערב רב, וקרה מה שקרה, הכל ידוע כבר, ונתפלל השם שבעזרת השם לא נראה עוד שום גלות ושום צער ושום כאב, אלא נזכה לגאולה בנחת ולא בצער.
אמן. תודה, כבוד הרב. מאזינים נוספים, בבקשה.
שבת שלום, כבוד הרב.
שבת שלום ומבורך.
שם ירחם לך בטוב ושנותיך בנעימים.
כן, יהי רצון.
רציתי לשאול, שעולים לספר תורה, אז המנהג הוא לומר השם עמכם. אני שמעתי כמה פעמים שאומרים בשם המפורש. האם יש מקור, והאם כן צריך להשריש את המנהג הזה?
במקור היו אומרים בשם השם. הגאון רבנו עובדיה יוסף, יש לו בשוט יביע העומר, בקרח האחרון, עד כמה שאני זוכר, יש שם תשובה בזה, אני ראיתי אותה עוד לפני שנתפסה, ראיתי אותה מכתב ידו, והוא מחזק את, את המנהג הזה, וככה אני זוכר בילדותי, שהיו אומרים האנשים, היו אומרים שעולים לתורה, היו אומרים בשם השם, א' ד' נון יוד, כי כך כתוב הפסוק. והגמרא, המשנה בעצמה במסכת ברכות בסופה אומרת תקנו שיברך אדם את חברו בשם, שנאמר והנה בועז בא מבית נחם ויאמר לקוצרים אדוני עמכם ויאמרו לו יברך אדוני. אז הנה אומרים את שם השם גם באומר וגם המשיבים לו, ואין איזה משום שם שמיים לבטלה, כאן שזה דרך ברכה בכך. אבל כבר נזהרו לו לומר, למה? כיוון שלפעמים האדם מגמגם, או נתקל בלשונו ונתפס ואומר מילה אחרת, ואז נמצא השם יזכיר שם שמיים לבטלה, לכן אומרים השם עמכם. כך אנחנו נוהגים לומר השם עמכם. תודה רבה.
תודה לך, כבוד הרב. נמשיך עם מסרונים, שואלים לגבי מישהו אשכנזי, האם הוא אומר את הפסוקים לשמות האנשים בסוף תפילת העמידה?
פסוקים, ודאי. אין הבדל בין ספרדי לאשכנזי. דווקא חכמי אשכנז הם שהרבה כתבו בנושא הזה, שיאמר, כי המקור בראשי, זה לא ראשי, זה הגהה בתוך ראשי, בספר מיכה, שמכאן נהגו לומר. אז כך כתבו כל חכמי, גם הקבלה וגם חכמי הפשט שנטו אחרי עניינים אלה, וזה מובא בהרבה ספרים, וזה לא תלוי במנהגי אשכנז או ספרד, אלא כל החוגים, סגולה שלא ישכח את שמו ליום פטירתו.
תודה, כבוד הרב. נמשיך עם מאזינים, בבקשה.
שלום לכבוד הרב.
שלום, שלום.
אנחנו עושים עניין, פועלים בבוקר מוקדם, השאלה להניח, מגיעים עד השתבח, ושם מברכים, השאלה להניח תפילין בהשתבח או בתחילת התפילה, שאלה אחת. השאלה שנייה, בהקבעת ספר תורה, יש עניין להראות עם האצבע איפה קוראים, טוב. או שזה לא אומר לא חייב?
טוב, בוא עם השאלה הראשונה נתרכז, כיוון שהיא אקטואלית. הכל אקטואלי, אבל זה יותר דחוף. ודאי אחרי השתבח נכון אז להוציא את הטלית, לברך עליה ולהתעטף בה. והסיבה שאם נגיד לו לעשות כן לפני כן, יש חשש שהוא בטח. כמו האצבעון שמוכרים בשוק לספר תורה מכסף או דמוי כסף, שזה ילדה מגיל 6 שכבר יודעת למי מברכים. אז יכולות 2 בגיל מצוות, ושלישית אפילו שלא הגיעה לגיל מצוות, אבל הגיעה לגיל מה שכתוב בגמרא, קטן יודע למי מברכים, מזמנים עליו. אז קטנה בגיל 6, היום בגיל 6 כן בקיאים, כך כתבו הפוסקים. הרמב"ם כתב כבן 6, כבן 7, כדומה, אז זאת אומרת, תלוי לפי חריפות הילד. אבל היום הילדים שלנו די חריפים, ובגיל 6 כבר מבינים, אפשר לצורף אותה.
תודה, כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם מאזינים, בבקשה.
שבת שלום, כבוד הרב.
שבת שלום, בורך.
רציתי לשאול, בעניין אמירת הקדיש, האם יותר נכון לענות לעלם ולעלמי, או לעלם לעלמי?
כן, שאלה קצת שהיא תלויה בוויכוח, מפני שלפי הזוהר הקדוש אנחנו צריכים לומר 42 תיבות וגם 42 אותיות. יש בזה סוד, ויש מרבה מברך. לכן אם תשים לב, הספרדים היה התברך, עד שם. אבל נדר, כתוב עוד, יש לב, לא תאחר לשלמו. ולכן צריך להיזהר בזה. והעצה היא ההוצאה, הדרך הנכונה הייתה, למנות גבי, הוא השליח מיוחד, שהוא במוצאי שבת ירשום את יותר מזה, אפילו שמעון ולוי בתחילה, חוץ מכבודם, הם החליטו להרוג אותו, כתוב פסוק, לחטא לכוון הרגעו. וישמע ראובן ויצילהו מידם, ויאמר לא נקנו נפש, ואז נשיך אותו באחד הברות. ואז עברו אנשים סוחרים, ויהודה הציע למכור אותו לישמעאלים, לקחו ונמכרנו לישמעאלים. אז היו פה שלוש דעות, ובסוף באמת הוא נמכר לישמעאלים, אבל בכל אופן הם כן הסכימו. זאת אומרת, הייתה הבחירה מהם לא נשללה. לכן, הם כן הסכימו, רק היה להם חסר עשירי למניין, והשכינה הצטרפה. למה? השכינה הצטרפה, זה רק לפי הקבלה, נוכל להבין זאת, וגם מה שאנחנו אומרים בהגדה של פסח, עשו כמצודה שאין בדגים, דבר אחר, עשו כמצולה, כמצודה שאין בדגן, או כמצולה שאין בדגים, היינו אח. זאת אומרת, ארץ מצרים הייתה מלאה נשמות קדושות וטהורות שנפלו ונפגעו בתוך עמקי הקליפות. זו הסיבה שאנחנו עושים ימי השובבים. בעוד שבוע אחרי פרשת ויחי, מוצאי שבת הבא, מיד מתחילים ימי השובבים. מה זה? שמות ועירה בו בשנה חיתו משפטים. אנחנו בימים האלה מתפללים, יש כאלה מתענים, יש כאלה קוראים תהילים, יש כאלה... אבל קיצור, עושים תשובה ולומדים ספרי מוסר. למה? אלה ימים מסוגלים לתקן את הנשמות הנידחות. וכולל הנשמות שלנו גם. אז לכן יוצא איפה שהייתה סיבה מאת השם שכך יהיה. אבל הקדוש ברוך הוא לא יתערב בהחלטות שלהם. הם החליטו והם צירפו איתם את השכינה. כך כתוב לו שהשכינה הצטרפה מעצמה. אלא הם צירפו את השכינה איתם והיה להם עשרה. לכן אמר הפסוק, אנוכי נקרא את זה השבת, ארד עמך מצרימה, ואנוכי אעלך גם עלו. תודה.
תודה לך כבוד הרב, ואנחנו ברשותך נעשה הפסקה עכשיו, 31 דקות אחרי השעה 2. למי שמאזין לנו, למי שיש מכשיר כשר, רוצה לעלות, אם יש לכם שאלות בהלכה, המספר הוא 033-811-925. אם יש לכם מכשיר רגיל, המספר הוא 072-333-2925. אפשר גם לשלוח אלינו מסרונים, אל 055-966-3991. כי איך אלה להביא... נאזין לזה, רמי אביבי, הביצוע שלו, ומיד אנחנו שווים.
נפשי, נפשי החוטאת, ומה ייקח איתי, כי איך אל אבי, איך נעלה נפשי, נפשי החוטאת.
כאן מורשת, ואנו שווים אל התוכנית מקבלים שבת עם הרב בן ציון מוצפי. ברשותך הרב, נמשיך את התוכנית עם מאזינים, בבקשה.
כן. הלו הרב.
שלום.
הלו, שלום וברכה, שבת שלום, השם ישמור אתכם הרב, הרכותי מפנים.
כן,
למור. אני מלמד, הוא חושב מאחת הכיתות הקטנות, ואני רציתי לשאול, בתפילת שחרית, האם אפשר להרגיל אותם? לקדיש ברכו וקדושה.
תודה רבה. קדיש ברכו וקדושה. אני לא יודע אם יש בזה מצוות חינוך. מצוות חינוך, קודם כל באיזה גיל הילדים הם?
תשע. עדיין כמובן, כן?
הגיעו לגיל חינוך, כן. אבל עדיין הם לא ברי מצווה. אני לא חושב, זה לא נכון, כיוון שיכול להיות שהם יעשו כן גם בינם לבין עצמם, ושלא יגידו שכאילו אפשר גם להקל, לצרף קטן, לעשרה, כמו יש לנו את דברי רבנותם ועוד, אבל בכל אופן, לפי ההלכה לא. אז לכן, יש בזה גם חשש של הזכרת שם שמיים לבטלה בברכו. קדיש זה עוד לא חמור כמו הזכרת שם שמיים. אז אני חושב שלא לא נכון, כיוון שגם לא ראינו שהדורות שלפנינו עשו כך. לכן לא כדאי, לא להיכנס לזה. תבורך משמיים.
שר כוח, תודה רבה, ואנחנו ממשיכים עם עוד מאזינים, בבקשה.
שלום.
שלום, שלום.
כבוד הרב, אני מתפלל כל בוקר בשעת מניעת תפילין, ואני נתקל, וזה מפריע לי, אבל אני אשר את זה אחרי שיחה איתך. והרסתיך לי לעולם, והרסתיך לי בצדק ומשפט וככה לה שלוש פעמים, וזה בלשון נקבה. לעומת זה, אני חושב שאני עומד בפני בורא עולם.
נכון. אז הרסתיך לי, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אנחנו נקראים הקלה, והוא נקרא החתן. כמו שאתה קורא את שיר השירים. אז שיר השירים כולו מלא באותו יחס. יש הדוד ויש את הקלה. אז אנחנו נקראים הקלה, אנחנו לא נקראים זה. ואז כשאני עושה את זה, אני אומר את זה כאילו במקום הקדוש ברוך הוא, בשם השם יתברך. ברור לך? אז יוצא שהקדוש ברוך הוא אומר לך, והרסתיך לי לעולם, אני שומר אותך לעולם ועד, ואתה יש לך חלק לעולם הבא ומקום טוב אחרי 120 בגן עדן. שיהיה בריא וחיים טובים וארוכים.
אמן, אמן. תודה רב, ישר כוח. אנחנו נמשיך עם מסרונים. שואלים מדוע אומרים זכותו יגן עלינו ולא תגן.
כך נהגו לומר זכותו תגן עלינו, אבל כותבים את זה ראשי תיבות, זכותו יגן עלינו. יגן זאת אומרת גם לעתיד. אנחנו רוצים, תגן זה משמעותו כאילו עכשיו. נכון שגם תגן זה גם להבא, אבל יגן עלינו זה יותר משמעות יש לעתיד. שאנחנו רוצים את זה להמשך החיים. תודה.
תודה לך כבוד הרב. נמשיך עם עוד מסרון, שואלים את מעלתה של תפילת רבי ישמעאל כהן גדול, והאם טוב לאומרה?
אנחנו לא נהגנו לומר את זה, וגם ראיתי שחכמים מדקדקים לא היו אומרים את זה, כיוון שיש שם גם חלקים כמו של השבעות של מלאכים וכדומה, ופנייה אל המלאכים. ובזה דנו הפוסקים, מותר לפנות למלאכים, אלא צריכה התפילה להיות מופנית אך ורק אל הקדוש ברוך הוא. יש יותר גם ויכוח ידוע לגבי קברי צדיקים שהולך לשם, שלא היה לשים מגמתו אל המתים, כך כתב הרמ"א בשם המהר"ל. אז אסור לפנות לאיזה גוף אחר חוץ מהשם יתברך, אפילו שיהיה מי שיהיה. וזו גמרא מפורשת בירושלמי, מי קרא השם אלוהינו בכל קוראינו אליו, אליו ללא מלאכיו, לא תהיה צובח, לא למיכאל ולא לגבריאל, אלא להקדוש ברוך הוא בלבד. תודה.
תודה לך כבוד הרב. מאזינים בבקשה.
שלום לכבוד הרב, שבת שלום.
שבת שלום.
רציתי לשאול לגבי אנו הספרדים, לגבי פעוד נוכריות. היום ידוע הדבר שיש כבר כאלה שנעשה בארצות ערב שהיו אבותינו, לעולם ועד לא שמענו על הדבר הזה.
נכון.
היום יש דברים ב30,000 שקל מוכרים, 20,000 שקל. אם אפשר כבוד הרב יפרט שנדע את ההלכה לעמיתה.
ודאי, אני לא יודע, תראה. בוא אני אגיד לך, יש דברים שנעשו עם הזמן, וירידת הדורות גרמה והביאה למצב הזה. היום אני לא יודע כמה אפשר לחסום ולעצור את הגל הקשה הזה. זה גל מאוד מאוד קשה, כי זה מביא קנאה ושנאה ותחרות. וראינו כמה בתלמוד, יש בהרבה מקומות, דוגמה, אחת הדוגמאות הכי בולטות עם רבן גמליאל, שבזמנו הגמרא אומרת, היו קוברים את החוץ מכם, את הנפטר, היו קוברים אותו בבגדים יקרים, בבגדים המפוארים שלו. ואז היו מוציאים אותו לחובה של העיר עם בגדים מפוארים. והעניים, מה היו עושים? היו משאירים את המתים שלהם באמצע הרחוב, שאנשים יטפלו בהם, כי היו מתביישים. בא רבן גמליאל ותיקן, שלא יוציאו את הנפטר, אלא בתכריכים הכי פשוטים, היו אז בגדי פשטן מצויים, עשויים, בצורה בד הכי פשוט, בד לבן הכי פשוט. והוא התחיל מעצמו, הוא ציווה שאותו יוציאו כך, הוא נשיא ישראל והיה עשיר גדול. אז אם הוא עשה כן, למה? כדי לגרום שהאנשים שאין להם אפשרות לא ייכנסו לבעיות האלה. אותו דבר יש לנו את הדוגמה החיה לגבי שבת קודש. מצווה לקנות דגים לשבת, וכל הפוסקים כותבים, האחרונים, שמה היה? מוכרי הדגים שהיו אז, הגויים בעיקר, היו מביאים דגים והיו מוכרים אותם בדמים יקרים מאוד. אז אם מעלים את הדגים, מצווה לא לקנות דגים. עד כדי כך, חכמים גזרו שלא יקנה דגים, אלא במחיר סביר. ולעשות שביתת קונים, אז יש לנו את זה כבר לפני 400-500 שנה אצל הפוסקים. אז אותו דבר גם כאן, כאן יש עוד מכה קשה מאוד, שכמה צבח עליה הגאון יביע אומר, זכותו תגן עלינו, שהיה צובח וצועק ונלחם נגד המגפה הזאת, זו בהחלט מגפה קשה ורעה, וכמעט אין בית שאין שם את המגפה הזאת. בוודאי שזה דבר אסור, וזה לא קשור לסועדים ואשכנזים. המון פוסקים אשכנזים כתבו בפירוש שזה אסור. וגם, אם כבר אתה אומר לי אשכנזים, אז שאלנו בזמנו, כולל את רב חיים עליו השלום, שתמיד מנפנפים בשמו, כי הוא היה אוהב שלום ורודף שלום, אז הראו לו בז'ורנל, הראו לו רק פאה בלי צורה של אישה. פאה כזאת הרב יתיר אמר בשום אופן לא. כל הפאות האלה הגולשות, רק פאות קצרות. והיום אף אחד לא הולכת, אני לא יודע מה קורה, אבל אף אחד לא הולכת עם פאה קצרה. כולם הולכים עם פאות גולשות, כי זו האופנה, אז נמשכים אחרי האופנה, ותבורכנה אותם נשים, זו הזמן לברך אותם, שהולכות, לא משנה מאיזה חוג ומאיזה עדה, שהולכות עם כיסוי ראש מלא ומופיעות כך גם בציבור, אשריהם ואשרי חלקם. תודה.
תודה כבוד הרב, תודה, יישר כוח. עוד מאזינים בבקשה.
כן. הלו, שבת שלום הרב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול הרב, אם יוסף מחל לאחים על המחירה שלו, אז למה צריכים למות?
השאלה הזו גם שבוע שעבר נשאלה, ושאל אותה רבי שמעון בר יוחאי, בעיין ב... נו, מגילת איכה, במה שנקרא שם מדרש הנעלם, במגילת איכה. רבי שמעון צועק, הוי דהתעוותו אנשי חיל, כי יוסף הצדיק מחל. למה? התשובה היא אחרת. התשובה היא שאנחנו אשמים. מה אנחנו אשמים? שעדיין יש בינינו קנאה ושנאה. יש, כן. אז זה מכירת יוסף, זה לא רק מכירת יוסף. מכירת יוסף זה סמל, זה המוטו שהולך לפני המחנה. תראו, הנה היו אחים, בנים של יעקב אבינו, כולם צדיקים, 12 בנים, והם שנאו את יוסף, והשנאו אותו, והתנכלו אותו לעמיתו, וכולי. תקרא את הפסוקים שם, זה נורא והיום. זאת אומרת, אין אדם שיכול לומר, אני לא חוטא בחטא של שנאת חינם. אז זה שנאת חינם, כל עוד וזה נמצא בתוכנו, אז עדיין יש גלות. תודה.
תודה לך כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם מסרונים. שואל מאזין, האם מותר בשעת בוקר מוקדמת, לפני תפילה בנץ, לסייע בבית, במידה והאישה צריכה עזרה, בכביסה או כלים, כאשר אין אפשרות אחרת?
אם לא הגיע הזמן תפילה, יהיה צד להקל, אמנם אסור, מצד ההלכה אסור אפילו להתרחץ, אסור לעשות כל מיני מלאכות אחרות, אבל דברים דחופים, או שלמשל לקחת את הילדים לתלמוד תורה וכדומה, או לגן וללוות, או להכין, לעזור בהכנות בבית, אז בשעת הדחק, במצב שהאישה לא יכולה לעמוד בעומס, ראוי כן לעזור. העצה הרוצה הטובה ביותר היא להכין הכל בלילה כבר, לפני שהולכים לישון, להכין את כל הסנדוויצ'ים ואת כל ההכנות של המאכלים וכדומה לארוחת הבוקר, וגם לקחת איתם לבית הספר, להכין להם את זה עוד לפני כן, בלילה, לפני שהולכים לישון. זה הטוב ביותר.
תודה כבוד הרב, תודה, ישר כוח. אנחנו ממשיכים עם מאזינים, בבקשה.
כן, שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול בבקשה, בקשר ל-12 חלות בסעודות שבת, האם חייב סוג דגן אחד ל-12 חלות, או אפשר סוגי דגן שונים?
כל סוג דגן יכול להצטרף, גדולה מזו, גם אם יש לי חלק כך וחלק כך, אני יכול, וגם צורות שונות של... אפשר, כן. ברוכים תהיו.
תודה כבוד הרב. עוד מאזינים, בבקשה.
שלום.
שלום.
שלום כבוד הרב.
כן.
שאלה בקשר לסעודה שלישית. האם אפשר להתחיל את הסעודה בשקיעה? פעם אחת אני מדבר בפת, אחת אני מדבר במזונות.
למה להתחיל בשקיעה? ריבונו של עולם, זה סעודה של שבת. נכון, מה, מאיפה הבאתם מדבר... את זה? מקודם דיברו ספרדים, אשכנזים. אצל הספרדים לא היה בעולם דבר כזה. אני לא מבין מה קרה לנו, השתגענו. סליחה על הביטוי. אבל היו מי שלא יכול, אז מה כן עושים? בבוקר, בשחרית, מתפללים קצת יותר מוקדם, ואוכלים ארוחה קלה של בוקר, אפשר לאכול גם חלבי, ובצהריים ללכת להתפלל מנחה. בסביבות אחת, בסביבות 12:30, 13:30, ואחרי זה לעשות סעודה שלישית. אני עושה סעודה שלישית כמו בן אדם, כמו יהודי, מלא, ולא בלילה. אתה עושה בשקיעה, אתה נכנס להמון איסורים, לבעיות הלכתיות. למה? מכיוון שאתה כבר תוך חצי שעה של זמן קריאת שמה, קריאת שמע של ערבית, אני לא מדבר כעת, זה לא הולכים כמו רבנו תם, אלא כמו כשיטת הגאונים. זה מקסימום 20 דקות אחרי השקיעה. זאת אומרת, כבר 10 דקות לפני השקיעה אתה בתוך זמן האיסור. אז אתה צריך להתחיל את הסעודה לפני שיגיע 30 דקות של זמן קריאת שמע. אז איך עושים דבר כזה לכתחילה? אני לא מבין את האנשים האלה. הולכים לישון, ישנים כמה שהם רוצים. זה לא חינוכי, זה גם מלמד את כל הילדים להיות עצלנים בכל המצוות, במקום להיות זריזים ולהיות מסודרים. אז אפשר לעשות כך, כך היו עושים. אני זוכר בירושלים, כל הבתים כך היו עושים. בימי החורף, שהימים קצרים, היו הופכים את הסדר, אוכלים את החמין באחת וחצי בצהריים, מסיימים, ובעוד שבבוקר היו מסיימים בתשע את התפילה, ואז עושים איזו ארוחה קלה, והולכים לבית הכנסת ללמוד, הולכים לישון איזה שעה, שעתיים, ואחר כך אוכלים, מתפללים מנחה, ומנחה תמיד הייתה מנחה גדולה בכל בתי הכנסת כמעט, לא היו מוצאים, אני זוכר את זה, שלא היו מוצאים מניין אחרי הצהריים במנחה של שבת. מניין ספרדי בכל אופן לא היו. אז, ואז היו עושים את סעודה שלישית מוקדם יותר. תודה רבה.
תודה לך כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם עוד מאזינים, בבקשה. כן, בבקשה.
שלום. שלום, כן.
כן, בבקשה. טוב, נעבור למאזין או מאזינה אחרים. כן, בבקשה.
הלו?
כן, הלו, אומרים לכם כן, ואתם לא עונים.
שלום,
הלו?
טוב, אנחנו נוותר, בבקשה, נמשיך למאזין או מאזינה אחרים. בבקשה.
שלום, כבוד הרב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול, האם האנשים שבאים אחרי חזרת השץ, אחרי שאומרים קדיש, ודופקים על הבמה ומבקשים כסף, האם עושים טוב ולתת להם?
הרי חזרת השץ, קודם כל אני לא יודע אם האנשים האלה שמסתובבים ראוי והגון, והאמת ככה הייתה תקנה בהמון קהילות, ששום אדם לא יאסוף כסף, גם אני, אם לא יביא מכתב מהרב המקומי. והרב המקומי היו לו אנשים שהיו חוקרים ודורשים, ויודעים שבאמת האיש הזה הגון, והאיש הזה באמת נצרח, והמטרה שהוא בא לאסוף לה כסף היא מטרה נכונה. ואז הוא היה מביא מכתב מהרב המקום, ורב המקום היה איש חכם ונבון, ועומד על האמת, והיו אוספים כסף, אבל היום כל אלה שאוספים כסף הם סתם אנשים נצלנים, אני לא עושה הכללות, אבל רובם, אני אומר, למעלה מ-90%. בדקתי את זה, תבדקו בבקשה. ותראו שהם סתם אנשים עשירים, והם הולכים ואוספים ממון בתוך הבנקים, ובסוף הבנקים לוקחים את, יורשים את כל הרכוש הזה. אז אתה תורם לבנק במקום לתת לילדים שלך אוכל. תודה.
תודה כבוד הרב, תודה ישר כוח. אנחנו נמשיך עם מסרון. שואלים לגבי אדם שנזהר כדי לא להוציא דם, בזמן צחצוח שיניים, האם יכול לצחצח במברשת בשבת?
אם הוא יודע שאצלו לא יוצא דם, והוא זהיר ולא יוצא, אז מותר, כן. אבל יעשה בנחת. יש מברשות רכות, לא מברשות קשות, מברשות רכות, שאיתם הוא ישתמש בשבת.
תודה כבוד הרב. עוד מסרון, שואלים האם צריך לפנות את הסכום מהסעודה לפני ברכת המזון.
כן, נהגו לפי הקבלה וחכמי הספרדים, כך נהגו. לפנות כל כלי הברזל, לא רק סכינים, אלא גם מזלגות וכפות, מהשולחן לפני ברכת המזון. כן.
תודה כבוד הרב. עוד מסרון אחד לסיום, האם הרב יכול רק להסביר את הנושא הזה של בחזקת בשרי? האם צריך להמתין 6 שעות אחרי האכילה?
זה שקר גמור, אחד השקרים של הדור שלנו. חזקת בשרי, אין דבר כזה חזקת בשרי. זה או בשרי או לא בשרי. הכוונה היא, הם מתכוונים שבאותו תנור הם צלו בשר, ואחרי זה הכניסו שם בורקסים ועוגות וכל מיני מאפה וכולל לחם, והם כותבים על זה בחזקת בשרי. זה בשר גמור, כי הידיים, אני ראיתי, אני ביקרתי בקונדיטוריות, סליחה. כן הייתי שם, וראיתי. כל אלה שנקראים בחזקת חלבי, זה חלבי גמור. כיוון שראיתי הדלתות הידיות, המגשים שבתוך בתוך התנור, הכל גבינות, 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 והידיים של הפועלים, כולל גם הם, מלאות עם חלב. אז מה, 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 על מה הם מדברים? איזה בחזקת חלבי? זה חלבי גמור, זה חלב בעין יש. אז לכן זה טעות חמורה, אותו הדבר בהפוך, בבשר. אלה שצולים בשר, אז הידיים שלהם מלאות, הם נוגעים בידיים בבשר. לא, אין, לא היגיינה ולא שום זה. לא יודעים, אנשים לא יודעים מה קורה במטבחים. שרוצים לתת כשרות, רוצים לראות מה קורה באיזה מקום, אם לאכול שם או לא, בבקשה, תבקרו במטבח ותראו מה קורה שם, או תציצו שם. ותראו מה שקורה, אז לא תרצו לאכול שם יותר. אז בכל אופן, מה שמוכרים בשוק, בחזקת בשרי, בחזקת חלבי, זה סתם שקר אחד גדול, זה בשרי וזה חלבי, אין בחזקת. תודה רבה.
תודה לך, כבוד הרב, ועם זה הגענו לסיומה של התוכנית.
כן, אנחנו פרשת ויגש, פרשה מאוד מעניינת, איך שיעקב אבינו מגיע למצרים, ואיך שהוא מתוודע עם יוסף, הוא פוגש אותו, וכל האחים מתאחדים יחד, ואחרי זה הכל הולך על במשרים, ובעזרת השם גם ההפטרה היא מדברת בהתאם עם יחזקאל, עץ אחד ועץ שני, השני העצים יחד מתאחדים, שבקרוב עם ישראל כולו יתאחד בלב אחד לאבינו שבשמיים, לעבוד אותו ולראה אותו, לאהבה את שמו לדורי דורות, אנחנו וזרענו וזרע זרענו, ולהתפלל הרבה על הילדים, רבותיי. הרבה, מתי? כל הספרים כתבו בפתיחת ההיכל בשבת, אם זה במנחה, אם זה בשחרית, אם זה בכל הזדמנות שהיא, להתפלל על הילדים שיהיו יראי שמיים, וגם הבנים שלהם יהיו יראי שמיים, ויהיו עובדי השם באמת ובנפש חפצה. עסקו ואימצו, שבת שלום, תודה רבה לצוות באולפן, תודה רבה לך, תודה רבה למאזינים, תודה רבה לכולם, ובראש ובראשונה לקדוש ברוך הוא שנותן לנו כוח לעשות חיל, שיהיו הדברים נשמעים ומועילים. תודה רבה, שבת שלום.
אנחנו מודים לך כבוד הרב, יישר כוח גדול על התוכנית הזאת, ואנחנו נודה גם לצוות שלנו כאן באולפן. מיכאל אולשוונג, תודה לך על הביצוע הטכני, לך קורל קייקוב על ההפקה. אני אמירם כהן, מודה לכם על ההזנה. עוד יוסף חי, עוד אבינו חי, אנחנו נסיים עם השיר הזה, ונאחל לכם שבת של בריאות ושלום. נשתמע.